אנחנו בספר עניה
מאת רבנו
הרב קוק
בעמוד
15. היה מישהו יודע אם יש שיעור של הרב זיני פה בארבע וחצי או לא? אני חושב שכן. אני לא יודע, אני חושב שזה פה דווקא בארבע וחצי. צריך להיות מודע לדבר. טוב, אנחנו בעמוד 15 בתוך דברי הגמרא, ארבע שורות לפני הסוף. אמר רבה, ואיתם אנחנו ב, כן, בקרך א' כמובן. מה זה לא סיימנו? אה, כן? טוב, אז בואו נמשיך את הפסקה בעמוד 15 בעמודה השמאלית של הפירוש הנאיה, בדיבור המתחיל עוד. עוד ייתכן לומר באשר יש להעיר, כי זאת המידה של מוכר עצב, כמו קיים במוכר הרי בנותן מתנה הרי בעני יפה נותן, ולא מפני דוחקו ומנה לנדמות למוכר, ולומר שאינו בזה כמידת בשר ודם. כן? קושיה. הגמרא אמרה, מה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? שבשר ודם שבא למכור, אז מוכר עצב ולוקח שמח. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה ושמח, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. על זה מקשה הרב, שלכאורה זה לא דומה. במחירה אני מצטער שאני צריך למכור, כי הייתי מעדיף לשמור את הדבר אצלי. אבל במתנה אני נותן בחפץ לב, לכן עד רבה, עם נותן בעין יפה נותן. לכן מה יש להשוות מוכר לנותן? עד כאן הקושיה. כן, בגלל
מחירה כל אחד
הוא
גם מוכר וגם
מקבל, כן,
אז אם אני מכרת
לא.
לא, כסף
זה לא שווה כלום. לא, כסף זה לא שווה כלום. יפה, כסף זה כוח קנייה. לא, אני לא שמח, זה כי זה שום דבר.
אתה יכול להיות נביא?
לא, אני יכול להיות נביא אם יש לי רכוש, לא אם יש לי כסף. כלומר, הכסף, לפני כן היה לי רכוש, למה מכרתי אותו? כי הייתי צריך כסף. זאת אומרת, הכסף הוא כשלעצמו דבר ריק ממשמעות, כי כל ערכו זה מצד מה שכוספים לו. כן? זה ערך נומינלי. מצד עצמו, מה אפשר לעשות עם כסף? אולי לבנות קיר קטן. תלוי, אם זה בלוקים של כסף. אם זה נייר, אפשר אולי לרפד את הקיר, משהו. אבל מצד עצמו אין לו ערך, מה? כן, זה יכול להיות גם חומר עסקה, להדליק סיגריה, משהו אפשר לעשות עם כסף. אבל מצד עצמו אין לזה ערך. לכן, המוכר עצב ודאי. כן. מה ההבדל? כל העניין של הסוחר, אבל זה גם, אבל למה הסוחר עושה כסף? כי הוא רוצה בסופו של דבר לקנות רהיט, הוא רוצה לקנות בננות. כלומר, המטרה של הכל זה הרכוש הממשי ולא הכוח קנייה. אלא אם כן הוא לא נורמלי. יש אנשים שכל חייהם הם עושים כסף, אז אין להם זמן לחיות, משהו אחר. מה?
רק הילדים.
רק הילדים מה?
נהנים
מהכסף. כן. אז הוא מינה לנדמות למוכר ולומר שלא בזה כמידת בשר ודם. אמנם הערה גדולה יש בזה, להשקפת שלמות טובתו יתברך לחיוב ההודעה עליה, כאשר ביאר החסיד בחובות הלבבות, שכל המתים חובות הלבבות רבנו בחיה ורבי יוסף אבן פקודה. כאשר ביאר החסיד בחובות הלבבות שכל המתים מבני אדם, יש בזה כוונה לתועלת עצמו זולת טובת השם יתברך, שהיא רק לטובת הנבראים. כלומר, גם כשאני נותן מתנה בנדיבות לב אמיתית, עדיין יש איזשהו אינטרס של הטבה עצמית בזה שאני נותן את הדבר. והנה באמת כך היא המידה שמוכר עצב מצד שאינו רוצה בנתינת הדבר לזולתו. ואם לפעמים ישמח בכסף שקיבל, בערך הכסף יקראו לוקח והלוקח מוכר, ובאמת על נתינת הכסף הלוקח עצב, כלומר הייתי רוצה לקנות בלי לתת כסף, והייתי רוצה לקבל כסף בלי למכור. עוד יותר, ותמיד יש איזושהי עצבות מצד המוכר. כל אחד הוא מוכר משהו אחר. אז כמו שאמרת, הלוקח הוא מוכר כסף, מקבל בשביל זה מיקרוגל. כן? מפני שטבע כל אדם למשוך לעצמו התועלת, אלא שמוכר יותר בהערה המועט בעיניו שהיא נתינת הכסף, כדי להגיע לטוב המרובה שהוא החפץ. והנה לפי זה בנותן מתנה גם כן אמרו חז"ל, אילב דעביד לנייח נפשה לא יהיב למתנה. הרי זה יש, הרי יש בזה דבר שיקרה כמחר. וגם כשאני נותן מתנה למישהו, זה בגלל שהוא עושה לי נחת רוח, אני אוהב אותו, כלומר אני מקבל ממנו משהו, אני מקבל ממנו את ההנאה של זה שהוא סימפטי, זה שהוא אהוב על הבריות. מה?
לא דווקא, הדרגה הגבוהה ביותר לתת צדקה כך שאיש לא ידע מזה, ויש אנשים שבאמת עושים ככה, אז אין להם שום
הנאה. אני מאוד נהנה מזה שקיימתי מצווה, מזה שאני מוסרי.
זה דבר אחר, זה לא שמישהו הוא אח איזה...
כן, אבל קנית משהו בזה, לא דווקא קנית ממנו, קנית משהו ממנו, קנית משהו בזה, קנית את השמחה של הנתינה. כן, יש שמחה בדבר. כן. והנה לפי זה בנותן מתנה גם כן אמרו חז"ל, אילב דעביד לנייח נפשה לא יעביד למתנה. הרי יש בזה דבר שיקרה כמחר, ונמצא שהוא גם כן עצב בעצם מצד הנתינה, אלא שהוא שמח על מה שאת כל פנים שילם בעד הנייח נפשה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הוא קרא בלקח לשון מיקח, כמו פירוש כמו מיקח שלא קדם למוכר שום חוב ליתן, אלא שבמקח נכנס תמורה, והתמורה מניעה הנתינה. אבל לגביו יתברך אין שום סיבה מצד קבלה חס ושלום, כי ממנו הכל. אם כן הוא באמת בנתינתו דומה למוכר שיש בו גדר המוכר ולא גדר הלוקח כלל. לכן הוא קורא לתורה לקח מבחינתנו, לקח טוב נתתי, אתם הלוקחים אבל אני בכלל לא לוקח. אצלי המחירה היא כולה נתינה, כל נתינה בדרך כלל היא כמו מחירה, חוץ מהנתינה האלוהית שאין בה כל צד של מחירה, כיוון שהוא לא הרוויח כלום מזה, כיוון שהכל מאיתו.
זה הייתה נתקודה הרשע, כולי
תחומה. מה זה קשור?
כולי, זה התחומה שנותנים,
זה כבר שלי, כי זה כבר שלי, זה המשמעות שלי, כי כחולי, כן, כי ממנו הכל. אם כן הוא באמת
נתבין, אתה מתבע זאת, הם לוקחים
מצווה. נו.
זה שהם נותנים כסף. הם נותנים, אבל הם לוקחים להם מצווה.
נכון, הם מקבלים משהו.
למה להגיד אם ידך
נתנו לך? אז כדי להגיד שזאת לא נתינה באמת. שזה באמת לא נתינה. מידך נתנו לך. כן. אם כן הוא באמת בנתינתו דומה למוכר, שיש בו גדר המוכר ולא גדר לוקח כלל, מה שאין כן משאר מוכרים, יש בהם גם כן גדר לוקח. ושמחת כל אחד אינה כי אם מצד גדר הלוקח שלו, אבל הקדוש ברוך הוא כל שמחתו אינה כי אם להשפיע לבד ולהיטיב לנבראים, ראוי להתבונן בדברים בעזרת השם יתברך.
אבל הוא
מתנאי
כתנאי.
שמה?
לקצור את עצמכם, אותי אל תעזוב. זאת אומרת, הרצון להיטיב לעולם נשאר
בעינות,
כי
אתה קורא
ברוך הוא ישנחת רוח, כשהטוב מתפזר בעולם. כן. אז כשהמתנה עומדת בעינה ולא מפוגגים אותה, זה הנחת רוח שיש
תנאי לך
לקדוש
ברוך הוא כביכול, אחרת הוא לא היה צריך להוסיף את התנאי.
לקח טוב נתתי לכם.
זה לא מתנה, זה לא מתנה. כשנפוליאון הגיע לרומא, נפוליאון כבש את איטליה, אז הרב ברומא דרש את הכנסת ואמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. מה זה לקח טוב באיטלקית? בונפרטה. למרות שלקח טוב נתתי לכם, בכל זאת תורתי על זה. עמוד 15 בגמרא, ארבע שורות לפני סוף הגמרא, אמר רבה ויתמר רב חסדה, אם רואה אדם שגיסורין באים עליו יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, כלומר הוא בסדר, הוא לא ראה שיש משהו לא בסדר במעשה, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו יח ומתורתך תלמדנו. כלומר שהאיסורים באו בגלל ביטול תורה. ואם תלה ולא מצא, זה ידוע שיסורים של אהבה הם. מה זה יסורים של אהבה? תראו ברש"י, הקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עוון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכויותיו, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח. רגע, זה המקור של זה, כל זאת מפה אומר את זה רבה, והתאמה רב חסדה הרמב״ם. האם זה, יש סוגיה שלמה במסכת שבת סביב השאלה הזאת, האם יש דבר כזה מיטה בלא חטא וייסורים בלא עוון, נכון? רבי עמי אומר יש מיטה בלא חטא ויש ייסורים, לא סליחה, רבי עמי אומר אין מיטה בלא חטא, אין ייסורים בלא עוון, וזה חולק לכאורה על דברי, זאת אומרת זה באמת חולק על דברי רב חסדא שלו. ושמה בסוף הגמרא מקשה כמה קושיות, ולפי הגרסה שלפנינו מגיע למסקנה יש מיטה בלא חטא ויש ייסורים בלא עוון. מה? אתה מסכים עם אחד מחכמי הגמרא לעומת השני, כלומר אתה רואה את עצמך רשאי להכריע בין המוראים ולהגיד זה צודק וזה לא צודק, נכון?
זה פסוק, זה מה שאני רואה.
מה? כן, מה אתה אומר?
פסוק חום מראה בדיוק את הפסוק, זה מה שאני רואה.
למה?
שמצל אחד כתוב בידו שיסורים של אהבה הם, זאת אומרת, ממש מגיעה שזה בלא חטא כלל, אבל ברגע שהוא אומר שבית השם יאהב השם יוכיח, אבל נשאלת הוכחה, זאת אומרת שהוא עשה משהו לא טוב.
לא, להוכיח זה גם יכול להיות גם להיות, זה יכול להיות גם לייסר, הוכחה זה גם ייסורים.
המילה יוכיח,
לא, זה בעברית שלנו, בעברית מקראית להוכיח זה גם יכול להיות לייסר, לאו דווקא על משהו לא בסדר. ככה לפחות לפי המורה הזה, לפי רב חסדא. כן, מה אתה אומר?
אז מה הסיבה לתיאת?
אז הדבר הזה הוא מחלוקת בין הראשונים. רבנו סעדיה גאון מאמץ את הדעה שיש מיטה בלא חטא ויש איסורים בלא עוון, ולפי זה מבאר את איסורי יוב. והרמב״ם סובר שדעה זו שיש איסורים בלא עוון איננה לא במשנה, לא במקרא, כלומר לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים ולא במשנה, אלא מקצת מחכמי התלמוד. אומר שהיא דעת יחיד ולא דעת רוב חכמי ישראל, והיא מושפעת, הוא אומר שגם מחכמי ישראל היותר מאוחרים שימצאו את זה הושפעו מן המועתזילה, כן, מכמד נגד רבנו סעדיה גאון. והוא סובר שאין מיטה בלא חטא, אין איסורים בלא עוון. ואז באמת שאלת איסורי יוב היא שאלה הרבה יותר רצינית לפי זה, כן, צריך לברר אותה, כן, אבל זאת השיטה של הרמב״ם. עכשיו פה אנחנו לומדים לפי השיטה, בגמרא פה לא מוזכר בכלל שיש ויכוח על הדבר הזה, אלא זה מקובל כמתאה המובנת מאליה. מה? כן, אז זה נתווכחו. למה? אז זה הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שאין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון, ופה כתוב שיש. לא, המושג של ייסורים של אהבה הרמב״ם לא מקבל, שם הוא כותב מפורש שהמושג הזה הוא מושג שרק קצת מחכמי התלמוד אמרו. כן, דווקא זה דווקא הרמב״ם לא מסדר עם הסוגיה הזאת.
אז הרמב״ם לא נכנס לפרטים שמיח,
השאלה איזה עוון, ברור. אז כל השאלה של ספר יוב שם הופכת להיות שאלה מאוד עמוקה בספר מורי נבוכים, בגלל זה מסובכת ביותר, בגלל זה. טוב, אבל פה זה אנחנו מקבלים, הסוגיה הזאת היא מניחה כדבר פשוט שיש איסורים של אהבה. כן,
אבל בחיים לעתים די קרובות אדם מקבל איסורים, ואיסורים של אלה לא שוברים אותו אלא להפך, נעשים לקרש קפיצה לעלייה רוחנית
גדולה,
ונפשית גדולה מאוד. ואחר כך כשהוא מסתכל אחורה הוא רואה, נו, יש לי חבר שהוא ישב במחנה ריכוז ברוסיה הרבה שנים, וכמה פעמים היה על סף מוות. ועכשיו אני שואל אותו, נניח שבפרשת דרכים שאתה פנית ימינה במקום שמאלה, עכשיו אתה יכול, נניח שאני יכול להזיר אותך, אתה מוכן לשנות את הגורל שלך?
הוא אומר לא.
לא. למה? משום שהוא עלה מאוד ב...
כן, לא הוא.
אז לכן זה לא אהבה, אבל בכל זאת זה אפשרות לאדם לממש את עצמו בתנאים מאוד מאוד קשים.
באמת?
נו, אז...
אבל זה הרמב״ם יסביר, אני צריך להסביר, שהייתה סיבה מוסרית לאיסורים האלה, לא כדי להרבות שכרו. זה הנושא של הזה, זה נושא אחר. הרמב״ם שמע דן באריכות במורה נבוכים בשאלת הניסיון, למה הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים. אז הוא אומר, זה כדי ללמד משהו את העולם,
להודיע,
להודיע עד איפה אברהם מסוגל להגיע. כן,
אבל אברהם בעצמו, אני מניח, לא ידע עד כמה הוא... נו,
זה הרמב״ם אומר שבשביל זה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון.
לא.
אלא אבל ברור שאחרי הניסיון זה שינה את אברהם. אבל זאת לא הייתה סיבה מספקת, הצורך הזה לשנות את אברהם לא הייתה סיבה מספקת כדי להעמיד עליו את הניסיון.
ולגבי מיטה, מיטה ללא אבות, כן? אז אדם נשלח עלי אדמות, אלא כדי לבצע איזושהי
משימה. שליחות, נגיד שהוא ביצע אותה, הוא ימות או לא?
הוא ביצע אותה, אז אין לו מה לעשות פה.
אז הוא מת, אתה אומר. אז הרמב״ם חולק על זה. הוא אומר, לפי הרמב״ם יוצא שאם אדם באמת לא יחטא, לא ימות.
אבל הוא עשה את זה הכל, אז מה הוא צריך לעשות הלאה?
זהו, זו באמת שאלה. אבל לא יודע, ככה...
אם מוות זה גמר הכל, אז זה דבר אחד, אבל אם יש חיי עולם הבא, אז זה לא מוות בכלל, בעצם זה לא מוות, זה פשוט הוא עשה את המשימה, הוא עובר למקום אחר.
אז מה שטוב לו יותר בלי זה. אבל אפילו משה רבנו, שאצלו באמת המוות היה מעבר מעולם לעולם, ללא היסטורים, התורה אומרת שזה בגלל שהוא עשה את סיפור ממריבה, לא?
אז הוא עובד מעצמו, אבל זה לא סיבה.
מעצמו, כן. בוודאי שהוא ידע שהוא ימות, אז כנראה שהוא ידע שהוא עשה איזה חטא. בסדר, אני לא בא לפתור עכשיו את הבעיות שמתעוררות מסביב לישראל, זה נקודות ההתחלה של הדיון. נמשיך הלאה. על זה אומר הרב קוק, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, אף על פי שביטול תורה אבון גדול הוא. נראה דכוונת העניין הוא, הרי זה כבר קושיית הרב, כן? מה זאת אומרת? לא מצא אבון, יתלה בביטול תורה. ביטול תורה עצמו זה אבון. אני יכול להגיד, אבון, ביטול תורה. למה הוא צריך לשים את זה בסוף? כוונת העניין הוא, זה באמת חיוב שקידת התורה אי אפשר להיות ניתן על זה מידה מצומצמת לכל אדם. שהרי, יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן ולקנות נכסים וקניינים, אפילו יותר מדרך רך סיפוקו. ואין בזה משום ביטול תורה. טוב, זה מחלוקת הפוסקים, מה שאומר כאן הרב. לפי המשנה ברורה, יש, אם אדם יש לו מספיק לאכול כדי מחייתו, אסור לו לעבוד. ככה הוא נהג. החפץ חיים עצמו, ככה נהג, היה לו מכולת. וכל פעם שהוא הרגיש שיש לו מספיק כסף, היה סוגר את המכולת. יכול להיות שהוא יגיד שהיה לו מספיק כדי להיות נביא. היו לו שלושה מיטי לזהב, מספיק. שם אותם כדי להחזיק את הספרים ככה בספרייה, שזה לא... מה?
תנאים גם כן, לפני שהוא נפטר, אז תלמידים רצו, שכחתי את השם, ומצאתי.
נו.
שהוא אמר, אבל התעורר שיש לו חבית של זיתים ויין, והוא רצה שיפטר מזה, כלומר הוא נפטר, יש לו עוד הון.
כן, אז זה לא
טוב. שכחתי מי זה היה.
לא זוכר מי זה היה. אבל לכל פנים, זה דעת החפץ חיים, וכך הוא פוסק להלכה במשנה ברורה. והרב קוק חולק על זה, אנחנו רואים פה שהוא אומר במפורש שרשאי האדם להרוויח יותר מכדי מחייתו. כלומר, אם אדם רוצה לעשות מלן את הכסף, אין לנו טענה. לכן אי אפשר להגיד פה יש אבון ביטול תורה בזה שהוא עוסק במשא ומתן. זה לא אבון ביטול תורה.
אבל הרי... הוא לא ניצל את הזמן, נכון?
לא, הוא ניצל כדי לעשות כסף. אז מה, זה לא נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה שהוא היה צריך ללמוד ולא למד. פה זה לא נקרא שהוא היה צריך ללמוד, פה הוא עושה כסף.
זה הרב קוק.
כן, זו השאלה כרתיה, כתוב ישוטטו למצוא את דבר השם ולא ימצאו, ישוטטו יבקשו למצוא, כן, לא, זוכר את הפסוק בדיוק, הם חפשו את דבר, יבקשו את דבר השם ולא ימצאו. והגמרא אומרת, מה זה דבר השם? זה הלכה. זאת אומרת שלא ימצאו את ההלכה, אלא שלא יהיה להם הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. אבל יש קושיה על זה, שהרב קוק והחפץ חיים למדו בחברותה, הם למדו בחברותה, והחפץ חיים כתב את המשנה ברורה, והרב קוק את ההלכה ברורה. אז זה משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, בעיה, סותר את הגמרא. טוב, אבל יש תשובה לזה. זהו, החפץ חיים כבר כתב את המשנה ברורה, ואז הרב קוק עלה לארץ וכתב פה את ההלכה ברורה. אז הם לא היו באותו מקום, באמת, הם היו בשני מקום.
אבל חוץ מלימוד תורה מצד אחד ועשיית כסף מצד שני, יש עוד עיסוקים שלא זה ולא זה.
שם הבל.
לא, זה לא שם מדע. אדם שנורא מעוניין בסודות הבריאה,
נכון,
מדען,
יפה, עובד בזה. יפה. לכן לא נוכל להגיד שזה ביטול תורה, זה בדיוק מה שאומר הרב. מה שאתה אומר זה נכון, זה בדיוק מה שאומר הרב. שאתה לא יכול להגדיר מהו ביטול תורה בצורה מדויקת. יש דבר כזה עבוד ביטול תורה, אבל משהו ביטול תורה בשבילי הוא לא ביטול תורה בשבילך, ולהפך. לכן קשה להגדיר את זה. לא, גם הרב מסכים לזה. גם הרב מסכים לזה, שגם אדם שעוסק כל ימיו בלעשות כסף, הוא צריך גם לפרנס את הנפש שלו בדברי תורה. רק הוא לא צריך לעסוק באותה כמות של לימוד תורה כמו אדם שזה עניינו להיות תלמיד חכם, מורה הוראות וכדומה. בסדר? אז זה משהו מכן הרב. ואין בזה משום דול תורה, אלא שיש לאדם, אלא שיש אדם שיש בו תכונות שלפי מדרגת נפשו ראוי לתקנן, ותיקונן הוא דווקא על ידי תורה, כי התורה מכשרת את האדם להיות צדיק וישר, ולפי אותה המידה שמוטל עליו מצד טבע נפשו לתקן את מידותיו, עליו לעסוק בתורה כדי שיתקן עצמו על ידי התורה. ואם הוא מתרשל בזה, אז ההכרח להביא עליו ייסורין שממתקין את המידות, על כן יתלה בביטול תורה. זאת אומרת, אדם היה צריך לתקן את עצמו, ומה שיכול היה לתקן את עצמו זה לימוד תורה בשיעור המתאים לצורך התיקון שלו, ואם באו עליו ייסורין זה סימן שהוא לא למד תורה קרוב, כי היה צורך לשלוח עליו ייסורים לתקן אותו. אז כן, זה בביטול תורה, שלפי ערך מידותיו ראוי הוא שיוחז יותר בתורה, כדי שיתוקנו המידות הצריכות תיקון ולא יצטרך לייסורים. ומשום מה חית עליו לא מצא, בידוע שייסורים של אהבה הם, היינו למתק את מידותיו במידה כזו שאין בידו למתקן ולא ייסורים, ולזכות לשלמות יותר עליונה, וזהו רק מאהבת השם יתברך לעלותו במעלה גדולה יותר מתכונתו בתחילת היצירה. זאת אומרת, אם אדם ראה שהוא למד תורה כראוי, כראוי למידתו, הכוונה, ואף על פי כן באו עליו ייסורין, אז זה ייסורין של אהבה שבאים להעלות אותו במדרגה עוד יותר גדולה שהלימוד לא יכול היה לספק לו.
סובייקטיבי, ואחר כך פתאום אם זה לא מספיק אז יש לו את ה...
הוא מתחיל את הגבול האובייקטיבי של הסובייקטיביות שלו.
וזה הרמב"ם גם יכול
להסביר. כן, בוודאי. כן, לפי הפירוש הזה זה יכול להיות.
זה שייך
לאישה? בוודאי, למה לא? מה, אישה לא חייבת בלימוד תורה? יש לימוד תורה שהיא חייבת בו. היא לא חייבת בלימוד תורה של הגברים. זאת אומרת, גברים צריכים לדעת את כל התורה. אישה צריכה לדעת מה שמחייב אותה, שזה כמעט הכל. לא, למשל, נגיד לך, אישה שלא צריכה לדעת הלכות גיטין, למה? כי אם היא לא דיין ולא מסדרת גיטין, אז לא יחסר לה שום דבר בזה שהיא לא תדע הלכות גיטין. מה?
יש
תועלת רבנית. התועלת רבנית לא שואלה, אבל לעומת זה, אדם שאיננו מתכוון להיות איש, שאיננו מתכוון להיות... איש שאיננו מתכוון להיות דיין, אף על פי כן הוא צריך ללמוד מסכת גיטין. ברור? זה העניין. זה ההבדל בצורת הדין.
לפני קידושין.
כן, בדיוק. לפני קידושין. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לספר הפקודה.